כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן.
כנסת נכבדה, שלום, שבת שלום. אנחנו כאן לשעה נוספת של קטעים, חלקם מושמעים כאן בפעם הראשונה על נושאים מחיי הכנסת. בין היתר נזכר בנאומים מיוחדים שנישאו מעל בימת הבית ונחרטו בזיכרון ההיסטורי. גם נדבר על בית היוצר של החוקים, חוקיה של מדינת ישראל. נכיר עוד מושג מחיי הבית ונבקר בפינות אחדות במשכן. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקס-מנשל, מנהל מוזיאון הכנסת.
שלום איזי.
נדבר על הנאומים שנישאו בכנסת, וצריך להזכיר שהכנסת מלבד עבודת החקיקה, היא אחת הבימות המשמעותיות שמנהיגי האומה מוצאים בה את המקום לדבר אל האומה.
נכון מאוד, הכנסת מלבד פיקוח על הממשלה וחקיקת חוקים, התפקיד השלישי ולא פחות חשוב זה למעשה הפרלה בפרלמנט. כלומר, הכנסת היא הפרלמנט העברי, ובתור פרלמנט שבא מהשורש פרלה לדבר, היא למעשה, הייתי אומר, הזירה הגלדיאטורית של הרעיונות, שבה בעצם מתנגשים רעיונות מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, על דעת האומה שנושאת עיניה אל אותה זירה.
כלומר, מה שמדברים בדרך כלל ראשי ממשלה כשנועמים בכנסת, הם מדברים כמובן אל 120 חברי הכנסת, אולי אל 119, כי רובם כמובן הם חברי כנסת, אבל הם בעצם גם מדברים אל העם.
נכון, גם החברי כנסת, גם השרים, גם מנהיגים זרים שמגיעים, הם מדברים אל העם. היו הרבה מאוד מקרים שבהם מנהיגים זרים שהם רוצים להשפיע על דעת הקהל בישראל, הגיעו לכנסת על מנת לשכנע את העם. אם אנחנו זוכרים את קרטר בימי המסע ומתן הקשים עם מצרים, קרטר מגיע בעצמו ומבקש לנעום בכנסת על מנת להגיע אל העם מעל ראשי המנהיגים ולנסות לשכנע בחשיבותו של הוויתורים למען הסכם השלום עם מצרים. כשסעדת מגיע לכנסת, ואנחנו בוודאי נעסוק בזה יותר מאוחר, סעדת מגיע והוא אומר, באתי לכנסת אל הבית שלכם על מנת לשכנע אתכם בחשיבות של הסכם שלום. כשנשיא גרמניה מגיע לכנסת על מנת לבקש סליחה מהעם היהודי. זאת אומרת, הם רואים גם בעולם וגם בארץ, רואים את הכנסת כבימה מרכזית, דרכה אפשר להעביר מסרים, דרכה אפשר לשכנע את העם, ולמעשה, הייתי אומר, להשפיע מעבר לכל כלי אחר.
כי בכנסת בעצם מיוצג העם, כמה שבחירות כמובן יכולות לייצג את הלכי הרוח של העם.
נכון, בכנסת למעשה היא הרשות, הייתי אומר, הכי מייצגת מכל שלושת הרשויות. אין אף רשות אחרת שבה יש גם דרוזים וגם ערבים מוסלמים וערבים נוצרים וגם אנשי התיישבות ביהודה ושומרון לצד אנשי קיבוץ. הכנסת היא למעשה מייצגת את כל מגוון הדעות, המגדרים, הישובים, גם גיאוגרפית של החברה הישראלית.
עכשיו אתה עברת לא מעט נאומים ובחרתם לקראת 70 שנה לכנסת, 70 נאומים שנישאו בכנסת, 70 נאומים שזכורים בצורה הזאת או אחרת. מה היה קנה המידה לבחור מה זה נאום שייכנס לספר הזה?
אז כפי שאמרת, אנחנו עומדים להוציא ספר שיהיו בו את 70 דיונים ונאומים מאוד משמעותיים. חלקם מהווים ציוני דרך בחברה הישראלית, נאומים שאחרי מלחמה, נאומים שמציגים הסכמי שלום, נסיגות, וחלקם מהווים עדות להשפעה של הכנסת על החברה הישראלית, אם בזמן שהכנסת מעבירה את חוק השכר השווה לעובד ולעובדת, ואם זה חוק הביטוח הלאומי, וגם נאומים שמראים את הדעות השונות. היו בכנסת נואמים משכמם ומעלה, נואמים שהם סופרים כמו סמך יזהר, כמו אורי צבי גרינברג, היו אנשי תעשייה, וכל אחד מביא גם את הרקע שלו, גם את יכולת המעשה שלו, גם את השקפת המבט שלו, והיו הרבה מאוד נאומים משמעותיים ומרתקים, שאני בטוח שהציבור הישראלי מאוד ייהנה להתרשם מהם.
למשל, נאום ראשון? שאתה חושב עליו?
אחד הנאומים הראשונים החשובים שניסו בכנסת היה נאומו של דוד בן גוריון בנוגע לירושלים והמקומות הקדושים. מדובר בתקופה של קום המדינה, השנים הראשונות, העשור הראשון, הייתי אומר אולי אפילו השנה הראשונה לכינונה של הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת נמצאת בתל אביב, הן בגלל הקרבה לחזית של ירושלים, והן בגלל נקודת המשקל של היישוב העברי בשנה הראשונה בוודאי, נמצאת בתל אביב, שם משרדי הממשלה, חברי כנסת עובדים בעוד עבודות, זה דבר שאולי שכחנו, אבל זה היה אז נוהג, שחברי כנסת הייתה עבודה נוספת לעבודה של נציגי הציבור, והיו עורכי דין, והיו תעשיינים, והיו
קיבוצניקים.
קיבוצניקים שהיו צריכים לחזור לתורנות שלהם בקיבוץ, והאום מחליט בהחלטה מעוררת חשש גדול בישראל להפקיע את ירושלים מידי מדינת ישראל ולהחיל עליה משטר בינלאומי של נאמנות. אנחנו צריכים לזכור שההחלטה החפתת בנובמבר, החלטת החלוקה שהנהגת היישוב קיבלה, אמרה שירושלים תהיה עיר בינלאומית. ולכן הכנסת יושבת בתל אביב, הכנסת לא יושבת בירושלים. בן גוריון מאוד נזהר בחודשים הראשונים לקום המדינה להכריז שירושלים תהיה בירת ישראל, ולמעשה אין לנו בירה, ודה פקטו הממשלה והכנסת יושבים בתל אביב, והאום מקבל את ההחלטה על בינאום. יש בחירות באוסטרליה, ויש שם הממשלה של לייבור שרוצה את קולות הקתולים, והקתולים היה להם מאוד חשוב ירושלים שהיא לא תהיה בידי היהודים, לא תהיה בידי המדינה היהודית, ולכן ראש הממשלה האוסטרלי מעלה הצעה באום. בהתחלה חושבים שההצעה לא תעבור, אבל ההצעה זוכה ברוב מאוד גדול של 38 מול 14. יש התאחדות של גם הגוש הסובייטי מצד אחד, גם מדינות הקתוליות בדרום אמריקה, באירופה, וגם כמובן מדינות ערב, שמתגייסים יחד ומקבלים החלטה על בינאום ירושלים. הם אפילו דיברו כבר על מושל בינלאומי שיגיע, והמעמד של ירושלים נמצא בסכנה גדולה, ויש חשש מאוד גדול בארץ מה יקרה עם ירושלים, ולכן בן גוריון מחליט להגיע לכנסת ולהודיע שהכנסת ומשרדי הממשלה עוברים החל מחנוכה 49 לירושלים.
אנו רואים חובה להצהיר שירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד ממדינת ישראל, שכן שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית ואמונת ישראל ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב ליבה של מדינת ישראל. אנו גאים על כך שירושלים נתקשה גם בעיני בעלי דעות אחרות וברצון ובנפש חפיפה להציע כל הסידורים והקלות הדרושים למען יספקו כל בעלי הדתות האחרות שכיהם הדתיים בירושלים, ותינתן מצדנו כל העזרה לאומות המוחדות להבטיח סידורים אלה. אולם אין אנו מעלים על דתנו ארגון האומות המוחדות ינסה לעקור ירושלים ממדינת ישראל או לפגוע בריבונותה של ישראל בבירת הנצח
בישראל. בעקבות ההחלטה של בן גוריון, זו הייתה החלטה שהקטה גלים בכל רחבי העולם. הכתבים הזרים בארץ יצאו בכותרות כגון, בעקבות המכבים, הממשלה היהודית חוזרת לירושלים. העיתונות העברית קבעה שהכנסת מתייצבת בחזית המאבק המדיני של העם למען בירתו. ירושלים עצמה חוגגת. תושבי העיר שראו בעיניים קלות כיצד הכנסת עוזבת אותם לטובת תל אביב, יוצאים במעגלים ושרים יחי בן גוריון, תחי הכנסת. וההחלטה הזאת היא באמת, הייתי אומר, מרימה את המורל הלאומי, ובוודאי את המורל של תושבי ירושלים, ואפילו לא הייתה ביקורת על העלויות שהתפרסמו בעיתונות, 400 אלף לירות, עלות העברה של אז לירושלים, ועוד מספר מיליוני לירות עבור בניית מוסדות המדינה.
ואנחנו בתקופת צנע.
נכון, אנחנו בתקופת צנע, שזו תקופה באמת של קיצוב, שהיה מספר קלוריות זעום שניתן לכל תושב מבחינת בשר, מבחינת סוכר, מבחינת מצרכי יסוד בסיסיים, ולמרות זאת, העלויות הללו לא הייתה עליהם כל ביקורת. העיקר היה באמת לחזור לירושלים.
כנסת נכבדה, 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
שמי אלברט סחרוביץ' ואני מנכ״ל הכנסת. מנכ״ל הכנסת אחראי בין היתר ניהול המשכן, תקציב הכנסת והמבנה הארגוני. מדובר בתפקיד חדש יחסית, כאשר יושבת ראש הכנסת השבע עשרה, חברת הכנסת דליה איציק, החליטה שלכנסת מגיע מנהל כללי במשרה מלאה. היא למעשה פיצלה בין תפקיד מזכיר הכנסת המיתולוגי, הקלאסי, למנכ״ל הכנסת, ומינתה את המנכ״ל הראשון בשנת 2006. אני המנכ״ל הרביעי במניין. מדובר בתפקיד המחייב יכולות ניהול והיכרות עם המערכת הפוליטית והרשות המחוקקת, שכן על המנכ״ל מוטל בין היתר לאפשר ל-120 לקוחות VIP לבצע את תפקידם ללא הצורך להתעסק בענייני דיומה, בעניינים טכניים, אלא באמת לבצע את המטלה שלשמה הם נבחרו. לתפקיד מנכ״ל הכנסת הגעתי אחרי שלל תפקידים בשירות הציבורי, היכרות טובה עם הכנסת מזוויות שונות. אני מוכרח לציין שמתוך מאות האירועים והתהליכים שניהלתי במהלך כהונתי, מה שריגש אותי במיוחד והביא לי גאווה גדולה הוא המהלך שבו לפני כשנתיים יצאנו במכרז מיוחד במטרה לגייס עובדים עם מוגבלויות, בדגש על מוגבלויות קוגנטיביות. זה המכרז מהפכני וראשון מסוגו בשירות המדינה, אשר היה מותם במיוחד עבור אוכלוסייה זו. במהלך זה גויסו 7 עובדים נפלאים, אשר השתלבו ביחידות הכנסת השונות. לפני מספר שבועות, בטקס מרגש במעמד יושב ראש הכנסת, קיבלו עובדים אלו עם דמעות בעיניים, כתבי המינוי והפכו לעובדי הכנסת, לעובדי כנסת קבועים. אף אדם שנכח בעולם לא יכול להישאר אדיש למראה מרגש זה. זוהי דוגמה אחת מיני רבות שבהן הכנסת יכולה לשנות ולשמש דוגמה לשאר הגופים במדינה, לא רק באמצעות חקיקה, אלא גם באמצעות עשייה מעוררת השראה, ועל כך אני גאה במיוחד.
שלום גלי בן אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי.
שלום.
קודם כל, לפני שניכנס לחוקים ונשמע כמה חוקים הכנסת חוקקה ב-70 שנותיה, מה זה מאגר החקיקה הלאומי?
מאגר החקיקה הלאומי הוא יוזמה של הכנסת, שבו מוצג לראשונה לציבור הרחב המידע על כל חוקי המדינה והצעות החוק, החוקים כמו שהם נחקקו וחוקי המדינה שנוצרים מהם. חוק יכול ליצור הסדר חדש בחקיקה שלא היה קיים קודם לכן, ואז מדובר בחוק חדש, או שהוא יכול לתקן חוק קיים שכבר מסדיר נושא מסוים, ואז הוא מצטרף לרשימת התיקונים שלו. בעצם, את כל המידע הזה, עד היום, עד שמאגר החקיקה הלאומי הוקם, המדינה לא הציגה לציבור הרחב, לא המדינה ולא הכנסת, ובדצמבר 2014 עלה לראשונה מאגר החקיקה הלאומי שהציג את החוקים כפי שנחקקו ואת חוקי המדינה, ובדצמבר 2016 הצגנו לראשונה לציבור את הליך החקיקה של הצעות החוק.
כלומר, אפשר לעקוב באתר אחרי כל השלבים של החוק, מרגע שהוא עלה עד אישורו הסופי.
בדיוק. בעצם, הכנסת היא סוג של מפעל, והמפעל הזה מייצר הצעות חוק שהמטרה שלהם להפוך לחוקים. ואנחנו מאפשרים לציבור להיכנס לפס הייצור ולראות בדיוק איך הוא עובד. מהשלב הראשון שבו הממשלה מגישה הצעת חוק, או חבר כנסת מגיש הצעת חוק ומניח אותה על השולחן, ומה קורה לה לאורך הדרך, לאן היא מועברת, למליאה, לוועדה, כל סוג לפי ההליך שנקבע לו בתקנון הכנסת, ומה שנצבר לתוך דף ההצעה במאגר, אלה מסמכי הנוסח, שמשתכללים ומשתנים לאורך חיי ההצעה, ומצטברים הכישורים לדיונים במליאה ובוועדה, והפרוטוקולים שלהם. ובעצם מה שנוצר זה מין מגש מסודר כזה ויפה, שבתוכו כל המסמכים מוצגים, ובסיום חייה של ההצעה, אנחנו בודקים מה קרה איתה. מה החוק שהתקבל, מה הוא עושה לנו מבחינת החוקים במדינת ישראל. שוב, האם יוצר חוק חדש או מתקן חוק קיים, אנחנו מעדכנים את הנתונים, ובהתאם זה מוצג במאגר.
אז המפעל הזה מייצר חוקים. כמה חוקים ייצר מפעל הכנסת מיום הקמתו?
אז זו שאלה ממש טובה. האמת היא שהנתונים שיש לי עכשיו, הם הולכים אפילו אחורה, בגלל שהחקיקה במדינת ישראל לא באה בחלל ריק. זה לא שהכנסת הראשונה חוקקה וקודם לא היה לנו כלום. לפני הכנסת הראשונה הייתה את מועצת המדינה הזמנית, ולפניה היה פה את השלטון המנדטורי.
ועוד יש חוקים מימי השלטון הטורקי אפילו.
ואפילו יש חוקים מימי השלטון הטורקי. אחד הדברים הנחמדים פה זה שאנחנו עוסקים במשהו שהוא יותר דומה לחפירה ארכיאולוגית. ובחפירה ארכיאולוגית עושים את הדברים בצורה מאוד מסודרת. אז לתקופה האוטומנית, האמת שעוד לא חפרנו וסידרנו את כל המידע. אנחנו עכשיו בעיצומה של החפירה בתקופה המנדטורית, כבר יש הרבה מידע באתר, אבל יש לנו עוד נתונים שאנחנו רוצים להשלים ולהציג. לגבי חוקי המדינה, כנראה שיש לנו את התמונה המלאה. אז מתקופת המנדט ועד היום, יש בישראל 1,590 חוקים. מהכנסת הראשונה ועד היום נחקקו כ-7,000 חוקים.
שחלקם חדשים לגמרי, כמו למשל חוק השבות, שמטבע הדברים לא היה קודם.
נכון.
הנושא החשוב השני שדנה בו השבוע הכנסת הוא חוק השבות, הקובע את זכותו של כל יהודי לעלות לישראל, וחוק האזרחות, הקובע זכותו של כל עולה לאזרחות ישראלית. ראש הממשלה הגדיר את שני החוקים הללו, השלובים זה בזה, כמגילת הזכויות הניתנת על ידי מדינת ישראל לעם היהודי. הצעת חוק האזרחות הוגשה למליאה בליווי דברי הסבר מפי שר הפנים, מר משה שפירא.
ביום שחוק האזרחות ייכנס לתקפו, יהיו לאזרחים ישראלים כל היהודים שיהיו תושבי המדינה באותו יום. בעתיד יתווספו לאזרחי המדינה, היהודים שיוולדו בה ואלו שיבואו אליה כעולים. האזרחים יהיו ברובם הגדול בני העם היהודי. חברי הכנסת, עכשיו נקראים אתם להשלים מלאכה חשובה זו, על מנת לתת למדינה אחד מחוקי היסוד שלה.
קו בתמוז, יום הזיכרון לחוזה מדינת היהודים, אישרה הכנסת פה אחד את חוק השבות.
וגם תוקנו חוקים בריטים.
נכון. תוקנו חוקים בריטים וגם הוחלפו חוקים בריטים. זאת אומרת, הכנסת הסתכלה על חקיקה בריטית ואמרה, טוב, זה כבר לא רלוונטי, אנחנו רוצים לנסח את זה אחרת. אחת הדוגמאות היפות זה החוק להגנת חיית הבר מ-1952. הזווית הבריטית הייתה להתיר לצוד חיות בר בישראל. אחד מהתחביבים שאנחנו מכירים אצל הבריטים זה צייד. בתקופת הכנסת השנייה הסתכלו על החוק הזה ואמרו, לא, אנחנו רוצים לשנות את ההסתכלות בכלל. אנחנו רוצים לאפשר לצוד רק במקרים שזה לא יגרום להכחדה של חיית הבר, בגלל שאנחנו כבר מסתכלים יותר על הקטע של הסביבה ואיך אנחנו, האדם, חי בתוך הסביבה שלו.
כבר אז.
כבר אז, וזה מאוד יפה לראות שינוי בנקודת המבט. והפכו בעצם את החוק, שינו את הכיוון שלו.
עכשיו תגידי, איזו כנסת חוקקה הכי הרבה חוקים? יש חיתוכים כאלה הרי.
אחד הדברים שהגענו בזכות הקמת המאגר, לזה שאנחנו מסתכלים על כל הנתונים ומקטלגים אותם ובאמת מסדרים אותם לכל הכנסות, זה מעניין לראות ששלוש הכנסות הראשונות, הכנסת הראשונה, השנייה והשלישית, הן אלה שחוקקו הכי הרבה חוקים חדשים, וזה באמת לא מפתיע. הקימו מדינה, היו צריכים להסדיר מערכת חוקית, וחוקקו הכנסת הראשונה כ-80 חוקים, השנייה כ-100, השלישית טיפה יותר, 104, ומה שיפה לראות זה שלמרות שאלה חוקים שנחקקו כל כך מזמן, מרביתם עדיין בתוקף. חלקם כבר בוטלו או נושנו במהלך השנים, אבל חלק מהם וחלק הארי עדיין בתוקף, וזה מה שיפה כשלהבדיל מנושאים אחרים שאתה כותב לגביהם דברים, חוק הוא אמור להיות לעולם ועד. כשכותבים חוק צריך לזכור שזה משהו שהוא צריך להישאר לנצח בעצם.
למרות שהנסיבות משתנות כמובן, ולכן מתקנים כל הזמן את החוקים.
נכון, אז באמת יש הליך של תיקון, וגם בכל זאת, לחזות את העתיד זה מאוד קשה, אז לפעמים כשכותבים חוק ומנסים להסדיר נושא מסוים, לא חושבים על שינויים טכנולוגיים למשל, או כל מיני התפתחויות, או בעיות שנוצרות, רוצים להסדיר בעיה אחת, ויוצרים בעיה אחרת, ואז צריך לתקן. אבל באמת, זה אחד הדברים שצריך מאוד להיזהר בו ולעשות אותו מאוד ביישוב ובשיקול דעת כדי להיות בטוחים שעושים את ההסדר הכי טוב שאפשר.
כתוב פה בחוק אצלנו, קוראים לו כך לימוד חובה. לי נדמה שזה לימוד זכות גדולה על היישוב ועל המדינה, שעוד השנה ועוד במצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו ברצינות מרובה ניגשים לבצע את היקר בחזונות. לבל תהי בורות במדינתנו, או לבל יהיה אף ילד מחוץ לכותלי בתיסית.
שר החינוך הראשון לימים נשיא המדינה השלישי, זלמן שזר, 5 בספטמבר 1949, אלה הדברים שאמר בעת שהגיש לכנסת את הצעת חוק לימוד חובה, המוכר יותר בשמו העממי, חוק חינוך חובה.
כנסת נכבדה.
שלום שר המשפטים וחבר הכנסת לשעבר מאיר שטרית.
שלום איזי.
אני מחזיר אותך אל חוק המידע הגנטי. מה זה אומר לך עכשיו במבט לאחור, כשאנחנו מסתכלים כמה? כמעט 19 שנים
אחורה.
אחורה.
נכון. זה אומר, משמח אותי ששלקתי כמעט בכל מילה שהכנתי את החוק הזה. וזה חוק שעבדתי עליו מאוד מאוד קשה. אחד החוקים בעיניי הגדולים, ואחד הראשונים בעולם, שבעקבותיי הלכו הרבה מאוד פרלמנטים בעולם וחוקקו חוקים דומים. הסתבר לי בזמנו שכאשר התחלתי לגוע בכלל בנושא מכל מיני סיבות, חלקם סיבה אחת גם דרך התנסות פרטית, הסתבר לי שבעצם אין שום הסגרה בארץ לבדיקות גנטיות.
אז לפני שתמשיך מאיר שטרית ותספר בראייה לאחור על העבודה המאומצת לחקיקת החוק, בוא נזכר בדברים שאמרת אז בשנת 2000, ברעיון אצלנו לענת דודוב בתוכנית בחצי היום.
נדמה לי שעל פי מה ששלחת לנו, את מפחיד אותך קצת שהושלם המיפוי של הגנום האנושי, אתה פועל לקידום הצעת חוק לחיסיון מידע גנטי.
לא, אני לא מפחד מזה.
אז
אני,
מה?
כמיקרוביולוג שעבר, להפך אני מאוד שמח, אני חושב זה צעד גדול מאוד קדימה למדע, אבל בגלל הבעיות האתיות שבעניין, ובגלל הבעיות שזה יוצר, ההתפתחות הזו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים בשימוש בכלי הזה. אני התחלתי את החקיקה בעניין הזה כבר בכנסת שעברה, ובאמת הצלחתי להעביר את החוק בקריאה ראשונה אחרי הרבה מאוד דיונים עם כל הגנטיקאים המומחים בארץ, ועם המשרדים שנוגעים בדבר. לצערי, הכנסת התפזרה לפני תום החקיקה, ולכן אני ממשיך את החקיקה בכנסת הזאת, מתוך מגמה להביא אותה בהקדם האפשרי לקריאה שנייה ושלישית. היום הנושא הזה בארץ בכלל לא מוסדר. כשאת הולכת לעשות בדיקה גנטית, אין שום נוהל או כלי שאומר בעצם שנותן לך כקליינטית, כמי שעושה בדיקה כזו, את האינפורמציה, מה המשמעות של הבדיקה, איזה אינפורמציה אפשר להפיק ממנה, מה השימושים שיעשו בבדיקה שלך, איזה זכויות יש לך עליהם, אין הגנה על הדבר הזה. היום הכל פרוץ. נגיד שאדם הולך ועושה בדיקה גנטית, מבקש לעשות ביטוח לעצמו. אוטומטית הוא מחתימים אותו על מכתב על ויתור על סודיות רפואית. אז יכולים להגיש תיק רפואי שלו, רואים בדיקה גנטית. הבדיקה גנטית יכולה לראות היום כבר כנטייה למחלה של כמעט 500 מחלות. אז אם חברת הביטוח רואה שאיש נוטה לחלות בסרטן, יש לו גן שעלול לחלות, הוא לא אומר שיחלה ב-100%, הם יכולים לסרב לבטח אותו, או לעלות לו את הפרמיה.
כן, אז כך אמרת אז, כשהגשת את החוק.
לא יש שום הסדרה מי רשאי לבדוק, את מי רשאים לבדוק, לא יש שום כללים, הכל שוק פרוע.
כי זה היה חדש לזמנו, נכון? כי זה היה חדש לזמנו.
נכון, החוק שלי אחד החוקים הראשונים בעולם. כי כשבדקתי את זה לעומק, ואני למדתי באוניברסיטה בזמנו מיקרוביולוגיה וביוכימיה, אז גם קצת הבנתי בחומר הרלוונטי, ואני דמתי מכך שבארץ אין הסדרה של העניין הזה בכלל, בכלל, בכלל. איך הגעתי בכלל לחוק? זה גם כסיפור לפני עצמו.
זהו, זאת, מאיפה בא הרעיון הזה, מעבר לסיפור אישי שתכף נדבר עליו?
התקשרה אליי אישה, שאמרה לי שהייתה חולת סרטן, בעבריה, והיא רצתה לנסוע לארצות לחוץ לארץ, וחברת הביטוח סרבה לבטח אותה, כי אמרה שהיא הייתה חולת סרטן, ולכן סרבו לבטח אותה. ואז התחלתי להיכנס לעומק, ללמוד מה קורה בתחום הזה, ומצאתי באמת שוק פרוע לחלוטין. החוק שלי בעצם הסביר מי רשאי להיות לעשות בדיקה גנטית, מהם התנאים לביצוע בדיקה גנטית, מה עושים בדגימה שלוקחים מאנשים. כלומר, מכל הזוויות האפשריות כיסינו את הנושא בצורה מקסימליסטית, ניהלתי את הטיעונים בחוק הזה בשתי כנסות. אמרתי שעם השנים תהיה התפתחות של הגנטיקה, וצפיתי שיום אחד בטיפת דם אפשר בבדיקה אחת לראות אפשרות ל-5,000 מחלות שונות, ולכן זה מסוכן מאוד להשאיר את זה פרוע וצריך לבדוק ולגרום לכך שיהיה אחריות למי שעושה את הבדיקות. וכפי שצפיתי זה קרה היום באמת, אחרי שעשו את הגנום ריצוף הגנט האנושי, בכל בדיקה גנטית רגילה אתה יכול לראות שאדם יכול להיות נשא למאות מחלות. האם חברת הביטוח צריכה לדעת מזה? התשובה שלי היא לא. האם מקום העבודה צריך לביטוח לדעת מזה? התשובה שלי היא לא. לכן החוק שלי אוסר במפורש על חברת הביטוח ועל מקומות עבודה להסתכל בתוצאות של בדיקות גנטיות גם כשאתה מבטל עושה דיאט רפואי. ואני רוצה לומר לך שאני בכנסת האחרונה שהייתי בה, עשיתי כבר תיקונים, שדרת תיקונים, גם כן חוק מאוד קווה תיקונים לחוק הזה. כמובן שעם הזמן, מה שצפיתי קרה, השתכללו מאוד האמצעים, הכלים, ולכן צריך לעשות שחרור, וקיימתי עם משרד הבריאות שורה שלמה של תיקונים, שלצערי ביום האחרון של הכנסת, שהחוק עמד לקריאה השנייה והשלישית, מישהו הפיל אותו, נפל, הוציא אותו, והתוצאה היא שההמשך של החוק לא תוקן.
תגיד, במבט לאחור, כמה אנרגיות, כמה זמן זה דורש מחבר כנסת, שעוסק עוד בדברים אחרים, וגם חבר בוועדות, כמה אנרגיות זה דרש ממך?
תראה, זה תלוי בחבר הכנסת, כמה הוא מוכן להיות לעבוד על העניין. לכתוב שתי חוק עם שני משפטים, סיכוי קטן מאוד. אני עמדתי לחוק הזה, כמו שמעתי לך, שנים. גם להכין אותו, ואחר כך גם לעבוד עליו בכנסת. אם אתה רוצה באמת לעשות חוק רציני, שישמר בספר חוקים, שישרת את המדינה לאורך זמן, אתה חייב להשקיע בזה הרבה מאוד זמן. אם אתה סתם עושה חקיקה שיגידו, אני חוקקתי חוק, אז באמת צחוק מהעבודה, זה לא עובד, וזה גם, לפעמים גם מזיק. לצערי הרב, הנייר סובל הכל, יש בכנסת קלות בלתי נסבלת של חקיקה. אתה רואה, חברי כנסת מגישים מאות רבות של הצעות חוק שאין להם שום סיכוי אי פעם אפילו לעבור דיון או להתממש. ובכל זאת ממשיכים להגיש הצעות חוק שמטרפות המערכת. כי כל חוק שמגישים, משרד המשפטים צריך להכין תיק, היועצים המשפטיים של הכנסת צריכים לעמוד עליו. ואגב, צריך לדעתי להגביל את מספר הצעות החוק שחבר הכנסת יכול להניח על השולחן. הצעתי זה בעבר, לצערי הכנסת לא קיבלה, הצעתי להגביל זה ל10 הצעות חוק בלבד לשנה. כאשר אם אתה רוצה להגיש הצעת חוק חדשה, אתה חייב למשוך אחת מהישנות שלך, כדי להגביל את החקיקה ולהפוך אותה ליותר רצינית. לצערי זה לא עבר, ואני חושב שחוק הזה למשל, שהפך להיות אחד החוקים הראשונים בעולם, והפך כלי בידי כל מערכת הבריאות ושינה באופן דרסטי את כל מה שמתרחש בדיקות גנטיות, הוא חוק שאני יכול לומר עליו, חוק ששירת מטרה גדולה מאוד.
בשנת 2000, כשאתה העלית את הצעת החוק הזאת, זה כבר היה 7 שנים אחרי שאתה איבדת את ביתך מירי זכרה לברכה, נערה בת 15, והחוק הגנטי הזה של המידע הגנטי יכול היה לעזור להציל אותה?
לא. תראה, אני הייתי עשתה את כל הדקות האפשריות, החוק לא היה משפיע לחלוכן, כי הרמת הפרועה הייתה כזו, זמנו, והטיפול היה כזה, שכנראה לא יכול היה להציל אותה. אני בטוח שאם היום היא הייתה חולה, בתנאים של היום, אפשר היה להציל אותה. אנחנו עברנו את המאבק של 2.5 בבתי חולים בארץ, בעולם, אצל כל המומחים אפשריים, בכל שיטות הרפואה, ולצערי הרב, נכשלנו. אבל אני, עצם העובדה שביליתי את החודשים בלילות בבתי חולים ובטיפולים שונים בארץ ובעולם, הפכו אותי להיות מאוד רגיש לנושא. ולכן, כאשר ביתי כבר נפטרה, אני חוקקתי חוק, חוק קטן מה שנקרא, בתחום הסרטן שקובע שכל הורה שיש לו ילד חולה סרטן שעובר טיפולים כימותרפיים, שני ההורים זכאים לחופשה של חודש ימים כל אחד על חשבון החופש שמגיע להם או שיגיע להם בעתיד. כי ראיתי לצערי איך ההורים שנמצאים בבתי חולים הילדים שלהם בטיפול כימותרפי סובלים מתעמרויות של מקומות העבודה ולפעמים מפיתורים ומיומי פיתורים. וחשבתי זה נורא והיום שהאבא שנמצא במצב כזה שנאלץ להיות עם הילד שלו, טיפול הכי נורא שיכול להיות לילד, גם סובל באותו זמן לעבודה מאיומים של פיתורים וכל מקומות, והחוק הזה גם עבר לשמחתי, אבל זה פתח אותי לטפל בנושאים האלה, ולכן באמת במשך השנים הייתי מעורב בהמון תחומים וחקיקה בתחום הזה.
אז בעצם מה שאתה אומר, מאיר שטרית, שחוקים רבים שאנחנו האזרחים נהנים מהם, באים בסופו של דבר מאיזושהי נגיעה אישית כזאת או אחרת של חבר כנסת כזה או אחר בתחום, זאת אומרת חוויה אישית שעבר איזשהו חבר כנסת, מדרבנת אותו.
לפעמים, כן, בהחלט. לפעמים כן.
אז במבט לאחור, כשאתה מסתכל על הכנסות הרבות שהיית חבר בהן, אתה יכול עכשיו, כפנסיונר נאמר, להסתכל בגאווה על העשייה שלך בתחום החקיקה.
בהחלט. אני לא עושה חוקים שלי לצוחן בעיני מישהו. יש לי חוקים שבעיני היו חשובים לחברה, למדינה, לחינוך, לביטחון, תחומים רבים, זוגות צעירים. חקקתי חוקים רבים שמגנים על האזרח, גם כשר משפטים. עשיתי חוקים רבים שתיקנו עוולות נוראיות. החוק של הוצאה לתיקון חוק הוצאה לפועל, שהיו זורקים אנשים מהפייט בגלל רחובות קטנים של $2,000, והם מגישים להם חשבונות של $50,000, והם לא משלמים, זורקים איתם מהבית. מצאתי, לצערי הרב, מצב שקראתי לו בכנסת סדום ועמורה, שאנשים בתי משפט היו זורקים מהבית שלהם, היו מוציאים 8,500 צווי פינוי בשנה, בגלל איחור קטן במשכנתה, והיו זורקים בפועל מהבית 2,500 משפחות. תיקנתי את החוק, כך שהיום היכולת לזרוק מישהו מהבית שלו ירדה כמעט לאפס. שוב, תיקון עולם בעיניי, כיוון זה באמת הציל אלפי משפחות כל שנה מלזרק מהבית שלהם. זה חוב קטן של $1,000 או $2,000.
ואולי המילה תיקון עולם באמת מתמצתת. שר המשפטים וחבר הכנסת לשעבר מאיר שטרית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כנסת נכבדה.
חוקי היסוד עוברים תהליך חקיקה דומה לחקיקת חוק רגיל ומתקבלים בכנסת ברוב רגיל. גם מעמדם המשפטי של חוקי היסוד אינו מיוחד, פרט לסעיפים מסוימים שמשוריינים מפני שינוי וחוקים שקיבלו מעמד ייחודי. עד כה חוקקה כנסת 15 חוקי יסוד שאולי יהיו בעתיד פרקים בחוקת מדינת ישראל. חוקי היסוד גם תוקנו פעמים רבות וחלקם אף הוחלפו. חוקים אלה שונים מחוקים רגילים במעמדם, בתוכנם ובצורתם. בתוכנם חוקי היסוד אמורים להביא לידי ביטוי את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עליהם לקבוע את מבנה המשטר, להגדיר את סמכויות רשויות השלטון ואת מערכת הגומלין בין הרשויות ולהבטיח את זכויות חוקים רגילים גם בצורתם. בכותרתו של חוק היסוד מופיע הציון חוק יסוד. ניסוחו צריך להיות כללי ולא מצוינת בו שנת החקיקה.
תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים של הכנסת, עוד מונח מהלקסיקון של הבית.
כנסת נכבדה.
דוקטור משה פוקסמן שאל, אנחנו עוברים אל אחד הנאומים אולי הכי מרגשים שנישאו בכנסת, נובמבר 1977, אורח מאוד לא צפוי. כמה ימים קודם איש לא יכול היה להאמין בכלל שהאיש הזה, אנואר סאדאת, נשיא מצרים, יעמוד על בימת הכנסת וידבר.
נכון, זה היה אחד הנאומים המרגשים ביותר, הייתי אומר אולי מקום הכנסת ועד ימינו אנו. באותם רגעים שבהם נפתחו הדלתות וסאדאת מלווה בנשיא קציר ובשלישו הצבאי צעדו אל דוכן הנאומים ואל בימת הכבוד של הכנסת, היה רגע שבו הוטל הס במליאה והכל הביטו אל ההיסטוריה שנעשית לנגד עיניהם. ב-9 בנובמבר סאדאת נושא נאום במועצת העם המצרית, מקבילה אולי לכנסת שלנו, ושם לקראת סוף נאומו הוא אומר שהוא מוכן לעשות שלום, הוא מוכן אפילו להגיע לבית שלהם, הבית שלהם לכנסת, על מנת לפתוח במסע ומתן לשלום עם מדינת ישראל. האמרה הזאת היא בהתחלה עברה מתחת לרדאר של בוודאי מרבית הנוכחים בנאום שלו בקהיר. יאסר ערפאת אפילו יושב מוחא כפיים בסוף הנאום, והוא לא מבין שבאמת סאדאת מתכוון למהלך דרמטי. בירושלים כן הבינו יותר. הנאום של סאדאת מגיע אחרי שורה של מגעים סודיים שתושבי ישראל לא מודעים להם, שאותם יוזם מנחם בגין ומשה דיין. הודעה שלו שהוא מוכן לבוא ולשאת נאום בבית של מדינת ישראל, בבית שלהם בכנסת, מודיע זאת לאחר שורה של דיונים ומגעים חשאיים. הנשיא סאדאת מנסה לשוות גם לנאום שלו וגם לביקור שלו נופח דתי, גם אם אנחנו רואים איך הוא פותח את הנאום שלו בברכת הנביא, בחסדי אללה. הוא מגיע לישראל בחג הקורבן, וגם הנאום שלו בכנסת, הוא מביא הרבה מאוד מוטיבים דתיים על המשימה שלו מעת האלוהים להשכין שלום והחשיבות ודברי הנביא מוחמד וכולי, על מנת לקבל, הייתי אומר, לגיטימציה דתית גם מעם שלו ואולי גם מקהלים אחרים בעולם המוסלמי. את הביקור של סאדאת בכנסת הוא מתחיל בהצבת העזר על האנדרטה לחיילים הישראלים שנפלו במלחמות ישראל. משם הוא ממשיך לכנסת ונושא את הנאום שלו.
מרחבת הכנסת אולי נעבור לתא השידור.
ובכן, כאן בתא השידור, צבי נידר, שלושה אנשי התזמורת הצבאית ובידיהם חצוצרות כסף, הם עומדים מוכנים להריע כאן את תרועת הנשיא, תרועה מקובלת ונהוגה כאשר נכנס נשיא, אורח אל משכן הכנסת, והיו כאן כבר שלושה או ארבעה אורחים נשיאים. ואתה נכנסים הנשיאים ויושב ראש הכנסת, והכל עומדים. בראש פוסע קצין הכנסת, יצחק בן גל, אחריו הנשיא סאדאת בצעדים מדודים בחליפה שחורה. איזה רגע. קשה, קשה להאמין. קשה להאמין כשרואים את הנואר סאדאת, נשיא מצרים, פוסע לאיתו ומתיישב, בדוכן הנשיאות של כנסת ישראל. יפתח את הישיבה יושב ראש הכנסת.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. חברי הכנסת, ברוח חזונו של הנביא ישעיהו בן אמוץ, אני מקדם בברכה חמה את אורחנו רם המעלה, נשיא הרפובליקה הערבית המצרית, מר מוחמד אנואר א-סאדאת. קיבלנו בשמחה ובהערכה את הצעתו לבוא לכנסת ולהשמיע בו את דבריו. נאזין לו בנפש חפיצה ובתקווה שבלב. אני מזמין את כבוד הנשיא לשאת את דברו.
ומחיאות הכפיים ונשיא מצרים, אנואר סאדאת. איזו היסטוריה, איזו היסטוריה.
וחינה אבדאו חדיפי, אקול, السلام عليكم ورحمة الله والسلام لنا جميعا بإذن الله السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير وبين أشلاء الضحايا
האדם,
من بني الإنسان
من האדם,
فلا غالب ولا
مغلوب وإن منتصحين
بل
لأميتو של דבר
إن المغلوب الحقيقي
המנצח האמיתי תמיד هو האדם
الإنسان
האדם
أرقى ما خلق
הטוב ביותר אשר ברא האלוהים
الإنسان
אותו אדם
الذي خلقه
אשר ברא הוא האלוהים
كما يقول غاندي
وفي شو אומר גנדי שליח השלום למען ילך על רגליו יבנה את חייו ויעבוד את אלוהיו באתי אליכם היום כששתי רגלי יציבות הן וכדי שיחדיו נבנה חיים חדשים כדי לקיים את השלום
وكلنا
بهيوتنا كلنا على ادمه زو
ارض الله
ارض الالهيم
مسلمون
كلنا كاحد مسلمين نصرين ويهوديم
كلنا نعبد الله
كلنا عبدين ات الالهيم واننا مشتفين بو اخر
כמעט שנה וחצי אחר כך, בתהליך שידע הרבה מאוד מורדות ועליות, ועידת קמפ דיוויד, פרס נובל שניתן לסעדת ולמנחם בגין, מגיע סוף סוף מנחם בגין אל הכנסת על מנת לקבל את אישורה להסכם השלום שבין ישראל לבין מצרים. נאומו של מנחם בגין נקטע פעם אחר פעם על ידי גאולה כהן, עד אשר יצחק שמיר, מפקדה לשעבר בלחי, נאלץ להוציא אותה מן האולם, וגם זאת לאחר הרבה מאוד בקשות להימנע מהמשך ההפרעות והפסקות במהלך הדיון.
אדוני היושב ראש, מוריי ורבותיי חברי הכנסת, בשעה מוקדמת זו, בבואי לסכם דיון שנמשך יומיים ולילה, דיון חסר תקדים בכנסת במשך 30 שנה תמימות, הרי אני מבקש קודם כל להעלות על נס את חשיבותו של דיון זה. זוהי אחת השעות הגדולות לפרלמנט שלנו. מדי פעם בפעם, כוותיק בבית הזה, אני טוען באוזני החברים שבדרך כלל, בכל בית נבחרים דמוקרטי, הימים הם ימי קטנות. מעשי חקיקה, דיון על מס, על עירייה ועוד. אבל יש יום, או יש לילה, יש שעה, שבהם כל הגדולה והתפארת וההוד של פרלמנט חופשי ודמוקרטי עולים לנגד עיני כל האומה, לנגד עיני כל העמים. זהו הלילה, אלה היומיים, זאת השעה.
שלום בצלאל עמיקם, לשעבר עיתונאי וגם יועץ אישי ליושבי ראש הכנסת לדורותיהם, אפשר לומר, נכון?
שלום וברכה.
אז אתה בין היתר במסגרת עבודתך כיועץ, כמובן גם עסקת בנאומים שנשאו יושבי ראש הכנסת. קודם כל מותר לשאול למי כתבת?
האמת היא שאני שייך לממלכת הצללים. אני פועל מאחורי הקלעים, אבל מספר יש בראש הכנסת. כן, התחלנו עם דן תיכון ואברהם בורג ורובי ריבלין פעמיים ודליה איציק, כל אלה, כן.
וכשאתה כותב נאום, ואנחנו מדברים על נאומים ממלכתיים, לא נאומים פוליטיים, שנישאו גם בכנסת וגם מחוץ עליה שיושבי ראש הכנסת, מדברים בשמה של הכנסת, על מה שמים דגש בנאום כזה?
תלוי בנסיבות. יש נאום חגיגי מאוד, שזה נקרא נאומי יום העצמאות, שהוא נצפה על ידי רוב תושבי המדינה. זה צריך להיות נאום שונה מאחרים. אני למשל אומר לדוגמה, שהרצל כתב, אם תרצו אין זו אגדה, ואז אני כותב, חוזה המדינה כתב בדיו, אנחנו כתבנו זאת בדם. דוגמה אחת. שאנחנו, אסור לנו... אנחנו חייבים להישאר הממלכה המאוחדת ולא להתפצל לשבטי ישראל. משהו כמו להביע אחדות.
אחדות כן? וממלכתיות.
אחדות וממלכתיות. את הדדים הקושרים ומחברים אותנו ולא את הקווים המפרידים. אני גם תמיד משתמש בציטטות של כל מיני משוררים. למשל, לחזק אותנו בזמן מלחמות, אז לקחתי מאלתרמן שלא ניסוג אחור כי... דרך אין אחרת, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. כאלה דברים.
עכשיו, תמיד כמובן מדברים, זה נפתח בחברי כנסת, כשיושב ראש הכנסת מדבר, כי כשחברי כנסת מדברים, הם אומרים, אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה.
נכון.
איך יושב ראש מתחיל?
יושב ראש הוא חייב לנהל את הישיבה, הוא פותח את ישיבות הכנסת. אבל אני, היו הרבה נאומים שהקדשנו לאורחים. הכנסת מארחת את ראשי המדינה, שואי עולם. אז זה נושא מאוד חשוב בהופעות של יושב ראש הכנסת.
למשל, אני, של מי?
אני אתן לך דוגמה קטנה. הגיע נשיא ברזיל, שהוא לא היה מאוהדי ישראל, לולה דה סילבה קראו לו. הוא היום יושב בכלא. אז אני הזכרתי לו שנציג ברזיל באום ב-29 בנובמבר 47 היה אוסוולדו הרניה, ואני השגתי את הפטיש מקיבוץ ברור חי, שזה קיבוץ של יוצאי ברזיל. הבן שלו מסר את זה לחברי הקיבוץ והם עלו את זה לארץ, ואז נתתי את הפטיש ליושב ראש הכנסת היה רובי ריבלין, שהוא אמר לו, אתה תקיש הפעם לפתיחת הישיבה, ונתון בידיך אותו פטיש עליו הוכרזה מדינת היהודים. וככה דבר כזה. כמה דוגמאות נוספות? למשל הגיעה אנגלה מרקל, הקנצלרית של גרמניה. אז אמרתי ששני עמים מנסים לבנות גשרים אנושיים על פני תאום, בעצם התאום שיצרו הנאצים. והשואה היא אמנם עץ שנחרט, אולם אנחנו בארץ, מהגדם, גידלנו ענפים וצומחת צמרת. וכך הלאה וכך הלאה.
עכשיו, מטבע הדברים, חלק מהנאומים שנישאים הם גם נאומים של הספדים.
נכון.
למשל, באמת, למי כתבת?
למי לא. למשל, רבין. אז רבין, כמובן שהוא חי, מעגל חייו הוא בעצם ההיסטוריה של ארץ ישראל, אבל סיימתי באמרה כזאת. יצחק רבין, לא במלחמה נספית, לא בשיבה טובה הלכת לעולמך, לא מחלה קשה היא שהכריע אותך, נרצחת, וצר, צר מאוד. או גנדי, במקרה בדיוק הגעתי לארץ מחוץ לארץ, ובבוקר מצלצלים מהכנסת, מדבר אריק שרון בכבודו בעצמו, ואומר לי שעולמו הוא פצוע אנושות ואין תקווה ושתהיה ישיבת כנסת, וצריך להכין דברים. אז חשבתי בדרך לכנסת, עם המזוודה נסעתי לכנסת. כמובן אמרתי שגנדי הכיר את כל הוודיות וכל הבקעות ועלה בהרים, ואין מקום שהוא לא מדד אותו בזיעת רגליו, אבל בסוף סיימתי ואמרתי ככה, אשרי מי שמת וארץ ישראל למרשותיו. או שרון. שרון אמרתי שהאיש הזה הוא בעת ובעונה אחת היה גם דחפור דוחף, אבל גם סלע. או על מנחם בגין, ציטטתי מאיכה, על אלה אני בוכיה כי רחק ממני מנחם. ואמרתי שאבי האומה הלך לעולמו, וזה מקור הדמעה של המלווים. ושבגין ידע להכניס את המפתח לדלת שקוראים לה שלום. ואת האלה יש הרבה הרבה אנשים, גם חברי כנסת, שהלכו לעולמם ולכולם הספדתי.
עכשיו תגיד, כשאתה כאיש צללים יושב בצד ורבים לא יודעים שאתה כתבת, ואתה מקשיב לדברים נישאים מעל בימת הכנסת, מה עובר בלבך?
בדרך כלל, ואני מעוניין שלא ידע, זאת אומרת, מי שיודע יודע, אבל אני לא מעוניין. הדברים, הוא נושא אותם ונושא את האחריות, אבל נספר לך קוריוז. פעם הגיע לכנסת קופי ענן, שהיה מזכר לאום, ובנאום, הברכה, שיושב ראש הכנסת נשא, ציינתי את חלקה של האום בהקמת המדינה ותרומתו, אבל בשנים האחרונות האום נעשה עוין לישראל ורק מעביר החלטות בגנותה. ואז אמרתי שהיה פעם ראש ממשלה שאמר אום שמום. אז מספסלי האופוזיציה צעקו, איך אתה מעליב את האורח? אז יושב ראש הכנסת התנצל ואמר, מה אתם רוצים? לא אני כתבתי את הנאום.
בצלאל עמיקם, יועץ לשעבר ללא מעט מיושבי ראש הכנסת. תודה.
תודה רבה לך. שלום, שלום.
כנסת נכבדה.
שלום, שמי ג'יאד אבו פריח, דובר הוועדה לפניות הציבור והוועדה למאבק בנגע הסמים, וכן הדובר לתקשורת בשפה הערבית מדברות הכנסת. הידעתם שלמרות שכבר בשנת 1950 העבירה הכנסת את משכנה הקבוע לירושלים, במשך שנים רבות המשיכו חלק מהוועדות להתכנס בתל אביב. אפילו ליושב ראש הכנסת הייתה לשכה תל אביבית משלו. קיום הישיבות בתל אביב היה אומנם נוח לרבים מחברי הכנסת שלא התגוררו בבירה, אך עורר לא מעט מחלוקות סביב סוגיות עקרוניות או טכניות כאחד. באוקטובר 1967, כחצי שנה לאחר חניכת משכן הכנסת החדש בגבעת רם, קיימו חברי ועדת הכנסת דיון בנושא ארגון לעבודת הכנסת בירושלים. חבר הכנסת יצחק רפאל הסביר כי אין למצוא בשום מקום בעולם פרלמנט שמקום מושבו הוא בשתי ערים. משום כך, יש לדבריו לעשות ניסיון רציני לרכז את עבודת הכנסת בירושלים. חבר הכנסת בנימין יבניאל ממפלגת חירות הוסיף כי חובה על עצמנו לקבל עלינו את אי הנוחיות, מכיוון שברצוננו להעניק מעמד מיוחד לירושלים. כדי לאפשר את ריכוז עבודת הוועדות בירושלים, דנו החברים גם באפשרות להאריך את שעות הפעילות של הכנסת. חבר הכנסת יבניאל הסביר שעדיף להאריך את הפעילות בימי רביעי או לא לקיים דיונים גם בימי חמישי, שכן לדבריו בלתי אפשרי לרדת ביום רביעי לתל אביב ולחזור לירושלים ביום חמישי. נשמע מצחיק, אבל אז אכן היה מדובר באתגר תחבורתי מורכב ביחס להיום. יושב ראש הכנסת קדיש לוז וחברי הכנסת המשתתפים הסכימו שיש לסגור את לשכת היושב ראש בתל אביב. עם זאת, הוועדה לא קבעה איסור על כינוס הוועדות בתל אביב, ולמעשה חלק מוועדות הכנסת היו מקיימות ישיבות בתל אביב עד לפני מספר שנים, בעיקר בתקופות של אומס בהן נדרשו להתכנס גם בימים בהם הכנסת אינה פעילה.
כנסת נכבדה.
שלום, שמי אליה יצחקיאן ואני מדריכה במרכז המבקרים של הכנסת. הגענו לקיר שעליו מונצחים חברי הכנסת אשר זכו בפרס ישראל. מדינת ישראל מעניקה את הפרס לאנשים אשר הצטיינו בתחומים כגון מדע, חינוך ומשפטים. טקס הענקת הפרס נערך מדי שנה במוצאי יום העצמאות. קיר זה נוצר ביוזמתו של חבר הכנסת והשר אורי אורבך, זיכרונו לברכה, ונחנך בשנת 2013. 36 חברי כנסת זכו בפרס על תרומתם במגוון תחומים. שלושה מהם זכו בפרס על תרומתם למדע, פרופסור יובל נאמן ופרופסור אלכסנדר לובוצקי. בין הזוכים, ראשי הממשלה לשעבר יצחק שמיר וגולדה מאיר, שזכו בפרס על תרומתם לחברה ומדינה. עוד חברי כנסת ידועים המונצחים על הקיר הם אמיל חביבי, שזכה בפרס על תרומתו לחקר הספרות הערבית, והרב חיים דרוקמן וחבר הכנסת אלי אלאלוף, אשר זכו בפרס על מפעל חיים. הקיר הזה נועד להביע הוקרה לחברי הכנסת שקיבלו את הפרס החשוב. אולם אפשר להוסיף כי הוא משמש מקור השראה לכל מי שעובר לצידו. חברי הכנסת, עובדי הכנסת והמבקרים הרבים, אשר באים לכנסת מדי יום. כדברי יושב ראש הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, כל אחד מהאישים המונצחים כאן היה עמוס בחזון, בתרומה לעם ולחברה ובפעילות ציבורית. אני מקווה שמי מבין עשרות אלפי תלמידי בתי הספר המבקרים בכנסת ועוברים כאן יחוש וילמד. גם אני יכול להגיע הכי גבוה במדינת ישראל ולא משנה איכן אני מתחיל.
כנסת נכבדה, סיימנו כאן עוד תוכנית. בשבוע הבא אני אחד את התוכנית ליושב ראש הכנסת, לתפקיד, לסמכויות, לרגישויות שנדרשות, ליושב ראש הכנסת ה-20 ולאנשים אחדים שמילאו את התפקיד בעבר. כאן רחל לוי התחקירנית ואני איזימן, שבת שלום.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת.